קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של קירות שקופים. נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הטכנאי, שלמה פולק המפיק, יעל איבר צייטלין עורכת מפיקה את התסקיטים שלנו. והשבוע אני מגיע לכאן באמת באמת עם לב כואב, ואני לא אגזים אם אני אומר שוטט דם מהפניות שמגיעות במהלך השבוע כולו. המצב והפגעים הרוחניים שנסובו עלינו עקב תקופת הקורונה שלצערנו הרב שוב פעם מחזירה אותנו אחורה, ואני מדבר ביחס לאותם בחורים, בעיקר בחורים, אבל גם נערים, צעירים, שמכוח המציאות לא חזרו ללימודים, והבורק אין בו מים, וכשלא חוזרים ללימודים אז מתחילים כל מיני עניינים אחרים, וחברה רעה, ומכשירים רעים, ולצערנו הרב, גם הישיבות שכבר פתחו את שעריהן, בתנאים כאלו ואחרים, אבל חלק מן הבחורים לא פתחו את ליבם, ולא משמרים סימני התלהבות לחזור, והתופעה הזו כואבת, והלב נחמץ כששומעים אמהות שבוכות בטלפון, ואבות שלא יודעים את נפשם, הבחור היה בחור רגיל, הכל היה בסדר, ופתאום משהו קורה. שלושת החודשים הללו הביאו באמת באמת נזקים עצומים, אז זה יהיה עיקר הנושא של התוכנית שלנו. אני לא יודע אם נספיק להעלות מאזינים, אני מקווה שכן, אבל בינתיים אין צורך להתקשר, כי התוכן שאותו אני מבקש להעביר יהיה טיפ-טיפה ארוך מהרגיל. אז אנחנו כרגלנו נצא לשמיע את התסקית, ומיד נשוב עליכם. בבקשה.
הלו.
שלום, אני מדבר עם אמא של יהושע.
כן.
מדבר כאן המזכיר של הישיבה. רציתי להודיע שבסיעת הדשמיה עלה בידינו להתאים את כל מערך הישיבה לתקנות משרד הבריאות, והלימודים יתחדשו ביום ראשון הקרוב.
או, זו בשורה טובה מאוד. אני בטוחה שיהושע כבר מתגעגע לחזור לישיבה. אני הודיע לו. תודה רבה.
כל טוב.
מי זה היה?
המזכיר של הישיבה. ברוך השם, הלימודים מתחדשים ביום ראשון הקרוב.
או, זו בשורה משמעותית. חבל ששוקי כבר עלה לישון, הייתי מודיע לו.
אפרופו הלך לישון, שמת לב שכבר חודש הוא עולה לישון די מוקדם?
כן, נכון, אבל משום מה זה לא משפיע לו על הבוקר. הוא עדיין קם כל יום בסביבות 11.
טוב, עזוב, הנה הישיבה סוף סוף חוזרת לתפקוד מלא, הוא יחזור למסלול, וכל הסיפור הזה של הקורונה יהיה מאחורינו.
כן, את צודקת. די, כבר הגיע הזמן.
בוקר טוב, אני יוצא לתפילה.
רגע, אתה שומע? אתמול בלילה התקשר המזכיר של הישיבה שלך והודיע שהלימודים התחדשו ביום ראשון.
אוקיי.
מה, אתה לא שמח? סוף סוף חוזרים לחברים, לאווירה, לשטייגן.
טוב, אני יוצא לתפילה.
מוזר.
כן, ראיתי איך הוא היה קר? הייתי עמום. חשבתי שישמח.
באמת לא מתאים לו. בסך הכל הוא היה אחד מהטובים בישיבה, עד הקורונה.
מה אני אגיד לך? תראי את החדר שלו. עוד פעם הכל מבולגן. אני נכנס לעשות שם קצת סדר. לא, לא, אני לא מאמין. זה לא נכון.
מה קרה?
אני לא מאמין. איך הוא עשה לנו את זה?
אבא יצא מהחדר חיוור כסיד. בידו החזיק מסך דק, גדול מימדים, מחובר לחוטי מטען ואוזניות כרוכות סביבו.
לא, זה לא קורה לנו. לא אצל הבן היחיד שלי. לא אצל הילד שנולד אחרי כל כך הרבה תפילות ודמעות.
אז זה הסוד הגדול. הולך לישון בזמן, כבר חודש, מחבא את האור בחדרו, ונועל את הדלת, ומצד שני קם מאוחר כל כך. אוי ואבוי לי, מה אני עושה?
סוף דבר, יהושע חזר מהתפילה הביתה. שם עמדו מולו שני הורים שבורים. עיניהם נפוחות מבכי, ומבטם מבט קשה. בתחילה לא קלט מה קורה, עד שהבחין באבא האוחז בידו את המכשיר הטמא. לפתע נפעת, אך מיד התעשת, ניגש בצעד מהיר, חטף את המכשיר מידי אבא, וכשהוא ממהר לחדרו אמר,
מה אתם עושים מזה עסק? אפילו לבן של רברייצ'יק יש אחד כזה.
ואתה חושב שזה צורה של בן ישיבה? ככה חוזרים לישיבה?
שקט כבד הסתרר. שוקי השפיל את מבטו וענה,
אני לא חוזר.
אני לא חוזר. בכמה בתים השבוע נשמעה האמרה הזו. אני לא חוזר. יש כאן בעיה כבדה מאוד, קשה מאוד, שנקראת רפיון. והבעיה הזו כבר ישנה. בחור נמצא 3 חודשים, עגול, בלי ישיבה. סדר יום זה לא סדר יום, גם ההורים עסוקים, עובדים, לומדים. אין לנו באמת את הזמן לעשות להם חינוך ביתי, מה שנקרא. סדר יום. והרבה הורים מפחדים אפילו להיכנס עם הילדים לשיחה הזו, כי הם מפחדים לשמוע את המשפט של אני לא חוזר. אבל הבעיה הזו היא בעיה עתיקת יומין. הלא התורה אמרה ויסעו מרפידים מלמד שרפו ידיהם מן התורה. וכשמגיע מצב של רפיון, אין מי שיכול לעצור אותו. אנחנו כאילו מאבדים את ההשתונות. מאבדים את ההשתונות. אין לזה ביטוי אחר. אז בואו נראה מהמקורות שלנו איך התורה אומרת שצריך להתייחס לרפיון, ואיך מטפלים ברפיון, ואיך משתלטים על כל כך הרבה חורים בצינור, שכבר אתה מתעייף מלסתום אותם, ונראה שהפיצוץ ממש ממש קרוב. חזקיה המלך קיבל את המלכות כשהעם היה רופף, רופף מאוד, ברפיון גדול מאוד, לא תורה, לא לימוד תורה, לא מצוות. וחזקיה המלך הבין שאם לשם הולכים פני הדור, אז חלילה תורה תשתכח מעם ישראל. מה הוא עשה? אומרת הגמרא, נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בזה, ידקר בזה. ובמפרשים מבואר שלא עלתה על דעתו חלילה להרוג יהודים. אבל הוא נעץ חרב בבית המדרש. הוא הסביר לכולם שאין ברירה. יש כוח עצום בנפש שנקרא אין ברירה. אין ברירה. חייבים. אין ברירה. עם בלי תורה זה לא עם. בניו של הקדוש ברוך הוא בלי תורה הם לא יכולים להתקיים. הוא הפנים את זה שאין ברירה. הוא נעץ חרב בבית המדרש ואמר, וזו אמירה של מלך, מי שלא יעסוק בתורה, ידקר בחרב. בלי הסברים, בלי נימוקים, בלי פרסים ובלי שכנועים. יש כוח שנקרא כוח של אין ברירה. הוא הכוח שעליו מבוססת המשמעת. מהי המשמעת? המשמעת היא לא מבצעים, פרסים, פרויקטים וכל מיני גיבובי קביים שאנחנו לוקחים לעצמנו כי אנחנו לא מצליחים למשמע את הילדים. לא. כוח המשמעת הוא בעצם אווירה של אין ברירה. אין ברירה, בני היקר. אתה צריך לקום, אתה צריך ללכת ללימודים, או אתה צריך לחזור לישיבה, כי אין ברירה. לא בגלל שאני מאיים עליך בעונש, לא בגלל שאני מפחיד אותך, ולא בגלל שאני מציע לך פרסים אם תלך. אתה פשוט הולך כי חייבים. ואני אולי אציין סיפור שיהווה לנו דוגמה לעניין הזה. מורי ורבי טיפל פעם באיזשהו מקרה שבו בעל נכנס לדיכאון. מדובר במשפחה עם 5 ילדים, והבעל פשוט שקע בדיכאון. הוא כבר לא קם בבוקר, הוא לא הולך לתפילות בציבור, הוא לא עושה כלום. וכמובן שהביאו לו את מיטב המטפלים ומיטב הפסיכולוגים, וזה הסביר שזה משבר ילדות, והוא אמר שזה משבר בגיל ההתבגרות, והשלישי אמר שכנראה בלידה לא היה לו מספיק חמצן, וזה דבר שמתבטא רק היום בגיל 40. אבל שורה תחתונה, הבן אדם בדיכאון, מופנם, לא מוכן לדבר עם אף אחד, לא לשמוע את אף אחד, ובעיקר בעיקר מה שהוא עושה כל היום זה ישן ואוכל וגם קצת משחק בכל מיני מכשירים. והאישה הצדקנית שאיתו, קמה בבוקר מוקדם, מלבישה 5 ילדים, שולחת אותם ללימודים, מכינה סנדוויצ'ים, לוקחת אותם חזרה בהסעות, מטפלת בארוחות צהריים, בכביסות, היא קורסת. והיא באה לייעוץ אצל מורי ורבי. מה אני עושה? הבן אדם בדיכאון, הוא חולה, אי אפשר לטפל בו. אתם יודעים מה היה הפתרון? הפתרון היה להכניס אותו לאין ברירה. זה היה פתרון קשה. אולי לא קל נפשית. אבל מה שהוא הוצא לאותה אישה זה פשוט מאוד לצאת מהבית ולהשאיר אותו עם הילדים. להשאיר אותו בבית לטפל בילדים ולצאת ולא לרשלו על מנת לחזור. אבל גם שלחו לו מדריך שיעזור לו. בזמן שאשתו לא בבית. והמדריך הזה היה מגיע אליו בשבע בבוקר ומאיר אותו ואומר לו, עכשיו צריך לקום, כמו שאומרים לילד קטן. עכשיו אתה חייב לקום, התינוק שלך צורח, הוא צריך בקבוק. והמדריך לא היה עושה כלום, רק מאיר אותו ומחייב אותו לקום, להתקלח, להלביש את הילדים, פשוט מחייב אותו. וככה עבר שבוע, עברו שבועיים, 3 שבועות, והנוכחות של המדריך הלכה ופחתה באותו בית. האבא הזה התחיל להבין שאין ברירה. דיכאון אינו אופציה. אי אפשר לברוח אל הדיכאון. אי אפשר להגיד, אני מרים ידיים, אין לי כוח, היום אני לא קם, היום אני לא עושה, היום אני משוחרר. יש לנו אשליה כזו, שכשקשה לנו אנחנו פטורים. אבל הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, לא אלמן ישראל, נכון? נתן לנו נשים שברוך השם מסורות ולוקחות את הכל על עצמן. אז הבעל הרשה לעצמו עוד ועוד לשקוע בדיכאון. למה לא? זה דווקא דיכאון מאוד משתלם, מאוד נוח. אבל ברגע שהפנימו לו את האין ברירה, האישה לא בבית והיא לא עונה לטלפון, והוא אפילו לא יודע איפה היא. אז הוא הבין, הוא הפנים יותר נכון. שאין ברירה, כי הקטנים רעבים ללחם, והם צריכים להגיע לבית ספר, וטלפונים התחילו להגיע מהתלמוד תורה, והוא לא יכול איתם, ויש בלגן, והוא חייב לקום, והוא חייב לתפקד, נכון? אז פתאום מגלים שאפשר. כולנו, אצל כולנו יש ברקע את האין ברירה, נכון? למי לא בא להמשיך לישון עד 8, 9, 10 בבוקר? בפרט אם הלכת לישון מאוחר בלילה. למי לא בא לשבת עם כוס קפה וסיגריה במקום לשבת עם הילד לשיעורי בית? לכולנו מתחשק, נכון? אבל אנחנו יודעים ברקע שיש את הכוח הזה של אין ברירה, שחייבים, אין מה לעשות, חייבים. וכאן אני מגיע אל הפתרון. הורים יקרים, אל תוותרו. צריך לחזור לישיבות. רוב הישיבות או חלקן מאפשרות את זה בתנאים כאלו ואחרים. לא לתת לאווירת הרפיון הזה, כי כשהבור ריק אין בו מים. אבל נחשים והקרבים מתחילים להיכנס פנימה. אף אחד לא רוצה שהבן שלו יהיה הקורבן הבא. אנחנו כל כך שומרים עליהם שלא יהיו קורבנות של קורונה, אבל אנחנו לא שמים לב מהצד השני מה אנחנו מפסידים. הבנים לא בישיבות, זה אסון, חוץ מהאסון שאין תלמוד, חסר תלמוד תורה בעם ישראל. אבל חוץ מזה. הילדים כבר מתחילים לפתח קשרים עם חברים בשכונה, ולהתעניין בכל מיני מכשירים ובסמארטפונים. ואחר כך לאן הבחור הזה יגיע? הרי עד היום היה לו סדר יום אדיר, סדר יום של בן ישיבה, בישיבה קטנה או בישיבה גדולה עוד יותר, זה סדר יום אדיר, זה לקום מוקדם בבוקר, זה תפילה, זה סדר הלכה, זה ארוחת בוקר, מיד סדר א', סדר ב', סדר ג', אין זמן לנשום. ופתאום, יש לו 24 שעות שהוא צריך למלא אותם, במה? בכלום. וההורים גם לא יכולים להיות איתו בבית. תעמדו מול הבן שלכם. בחמלה, באהבה ובתקיפות. וכשאני אומר תקיפות, אני לא מדבר על תוקפנות, אני לא מדבר על שחרור כיתור העצבים באישור אברהם ברזילאי. לא, לא זה מה שאני מתכוון. נסתכל עליהם כהורה אוהב. ולהגיד לו, בני היקר, תסתכל לי טוב טוב בעיניים. אתה אורז תיק וחוזר לישיבה. אבל אני לא, אל תיתנו לזה. כל יום שעובר זה נזק. נזק שאחר כך קשה מאוד לטפל בו. באהבה, בחמלה, אתה רוצה שנבוא לבקר, נבוא לבקר, נכון, יהיה לך תקופה קשה, אמת, נכון. אבל הנה, החברים שכבר בישיבה, שבוע, שבועיים, כבר עברו את הקושי הזה, נכון, יהיה לך קשה. לא, אני מתחיל לחשוב, אולי אני לא צריך ישיבה, אולי חצי עובד, אולי... אל תיתנו לזה פתח. אם הבן שלכם היה בחור נורמטיבי, לפני הקורונה, עליכם לעשות הכל כדי שהוא יחזור לישיבה, להציב בפניו את כוח האין ברירה. כן, לבצע סוג של אילוץ, לא אילוץ פיזי, לא התעללות נפשית, כשלא כל אחד ישמע בתוכנית את מה שהוא רוצה לשמוע. זה לא מה שאמרתי, אנחנו לא מוחקים את העקרונות של חום ואהבה ללא תנאי וללא גבולות, של רוגע, של שלווה, שתקיפות היא איננה תוקפנות, אנחנו לא עוזבים את כל זה. אבל תקיפות של אין ברירה. כמו שבוגרי הקורסים שלנו יודעים בדיוק מה הם עקרונות המשמעת, באותם העקרונות. וגם מאזיננו יודעים רשת רוגע שלווה תקיפות, רשת ביטחון, וביטחון מלא, להסתכל לו בלבן שבעין ולהגיד לו, יוסי, אתה עכשיו אורז, כי אנחנו חוזרים לישיבה. נלמד את זה מחזקיה. נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בזה, ידקר בזה. אני לא חלילה אומר שאנחנו בטח לא במעלה של חזקיה, ובטח אין לנו גם לא היו כוונות כאלו, בלמייסה. בוודאי שאנחנו לא מתכוונים לא לפגוע בילד, לא פיזית ולא נפשית. אבל הדרך העיקרון, החרב היא סמל, היא מסמלת את האין ברירה. זה או החיים או המוות. ואנחנו צריכים להפנים את זה כהורים. זה או שהבן שלנו חוזר לישיבה והוא זוכה לחיי רוח, או שחס ושלום למיטה רוחנית. אנחנו בנקודת תפר קריטית, שאין, אין קריטית, אני לא נתקלתי בקריטית ממנה. תחזירו את הבנים לישיבות. תבטחו בבורא עולם שתורה מגנה ומצלה ושומר מצווה לא ידע דבר רע, וחלק מן המצוות הם גם נשמרתם, עם כל הכללים, לא לזלזל בהם, אבל תחזירו אותם לישיבות. כי זה קריטי, כי לא כולם גדלים בבתים של תורה, וגם בבתים של תורה יש הרבה חסרונות. תחזירו אותם לישיבות. אני רוצה לעבור לעוד עניין אחד, שהוא נראה לכאורה על פניו, שאיננו קשור. אבל הוא קשור לתסקית, ותקשיבו טוב, טוב, טוב. אני רוצה להקריא לכם הלכה, משולחן ארוך, חלק חושן משפט שעוסק בדיני ממונות, סימן רש כף חץ סעיף א', כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. כמו שאתה יכול לצייר בן אדם בזה שאתה מוכר לו משהו, ואתה עובד עליו, מוכר לו את זה במחיר הרבה יותר יקר, כך יש הונאה גדולה יותר, והיא נקראת הונאת דברים, שהיא גדולה מהונאת ממון. שזה ניתן להישבון, אבל זה לא ניתן להישבון, נכון? אם ציירת אדם, אם עבדת עליו בממון, אתה יכול להחזיר לו את הכסף. אבל אם ציירת אותו, אין לך שום דרך להחזיר את זה. והצועק על הונאת דברים, אומר שולחן ערוך, נענה מיד. ולכן כתוב שאדם צריך להיזהר בהונאת אשתו לפי שדימתה מצויה. והנה, אומר אסמה, שהוא אחד המפרשים המרכזיים על השולחן ארוך. ורצה לומר, לפי שהאישה רכה בטבע, ועל צער מעט היא בוכה, והשם יתברך מקפיד על הדמעות. הוא מביא שם בגמרה, ששערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעות לא ננעלו. לא ננעלו. מה זה בא לומר? ישנם אנשים קשים מאוד 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 לתשובה. ואני רוצה לדבר, אני לא מכליל, אני לא יודע מי ומי, אבל אני רק מקבל אליי את הטלפונים עם הדמעות ועם הבכי של אותן האימהות. אינני יודע מי מרשה לעצמו לקחת את האחריות הזו, להחזיק חנות בלב בני ברק או בלב מודיעין או בלב ירושלים, חנות של טכנולוגיה, של סמארטפונים, של כל מיני סימים, חצי קשרים, רבע קשרים, עוקפי קשר, תואם קשר, ולמכור אותם לבני הישיבה. איך אתה מסוגל? איך אתה רואה בחור צעיר בן 13, 14, 16, לבוש כבן ישיבה, בא אליך, ואתה מוכר לו את המכשיר הזה, שאיתו הוא יכול לקלוט וי-פיי, ויכול לצפות בכל התואבות שבעולם? איך אתה ישן בלילה? איך? גדולה הונאת דברים מהונאת ממון. אתם יודעים, אני מדבר אל אלו שמוכרים את המכשירים האלה לבחורים, אתם יודעים מה קורה עם ההורים שלהם? אתם יודעים מה כמות הדמעות והבכי והשבר? אתם יודעים שישנם לא מעט בחורים שלקו בנפשם מכל מיני דברים שהם ראו במכשירים הללו, שנסחפו אחרי החברה, השיגו לעצמם מכשיר, ואחרי מה שהם ראו בגיל 14, 15 ו-16, הם נכנסו לדיכאון שקבר להם את כל החיים. אתם מודעים לזה? לא, אתם לא מודעים, כי אתם עסוקים בהפקת חשבוניות, נכון? בשביל עוד 200 שקל? בשביל עוד 1,000 שקל בחודש? אתה רואה בחור, אתה רואה בחור ישיבה. מה אתה מוכר לו סמארטפון? מה אתה מוכר לו טאבלט? אתה רוצח. אין לזה ביטוי אחר, רוצח. מה אתה לוקח את האחריות על הגב שלך? אתה הורג אותו. הלו, היום במדינה יש חוק. מגיע בחור בגיל 17 ו-11 וחצי חודשים, ומבקש לקנות חפיסת סיגריות. לא ימכרו לו. אתה פחות מגיל 18. הוא רוצה לקנות בקבוק בירה. לא ימכרו לו. אתה פחות מגיל 18. וגם אם הוא יותר מגיל 18, אחרי 11 בלילה לא ימכרו לו, כי יש חוק. איך, ריבונו של עולם, ופה אני פונה לנציגים שלנו בכנסת ששומעים את התוכנית הזו, איך עוד לא הגשתם הצעת חוק שיהיה אסור למכור לבחור מתחת לגיל 18 סמארטפון? זה מזיק הרבה יותר מסיגריות, הרבה יותר מאלכוהול. אתם לא מקבלים את הטלפונים, אנחנו מקבלים אותם. איך אתה מסוגל? ואיזה ברכה תהיה בכסף הזה? הגמרא אומרת, כמדומני מסכת בבא בתרא, כל הנותן עיניו בחלק יפה, אינו רואה סימן ברכה. שני אחים שירשו שדה, וחצו אותה לחצי, חצי חצי, שווה בשווה. אבל אי אפשר לעולם שיהיה שווה בשווה, תמיד יש איזה חלק אחד עם טיפה יותר, מה שנקרא, עם איזה שיק, קצת יותר טוב. ואחד האחים נותן בו את עיניו. אומרים לו חז"ל, כל הנותן עיניו בחלק יפה, אינו רואה סימן ברכה. אתה יודע למה? מה פירוש המילה ברכה? ברכה פירושו בלשון הקודש ריבוי. להבריך עץ, לקחת ענף, לקופף אותו אל האדמה, לשתול אותו ומשם יתרבה ויצמח לנו עוד עץ. ריבוי. למה ברכה נקראת ברכה? יש בה ריבוי של מים. ברכה זה דבר מעט שפתאום מתרבה. אבל אם אתה נותן עיניך בחלק יפה, אתה בעצם מכריז ואומר, אני לא מאמין שמשהו פה יכול להתרבות. אני רוצה לראות את זה ביד, שיהיה לי עוד 2% חלק יותר יפה. אז אתה לא מאפשר לקדוש ברוך הוא להכניס אצלך את הברכה. כי אתה לא מאמין בריבוי, אתה לא מאמין שאפשר להרוויח 1,000 שקל, וליהנות ממנו כאילו היה 1,500. לא, לא. אתה רוצה את ה-500 הנוספים בחשבון. איך תראה ברכה אם אתה כל הזמן חי את הסתירה של הברכה? איך תגיע לברכה? מה אתם עושים? אני לא מכליל, אבל אותם בעלי החנויות שמוכרים גם את העוקף כשר, תואם כשר, דוד של כשר, בן דוד קרוב רחוק של כשר. מה אתה עושה? בשביל עוד 1,000 שקל? בשביל עוד 2,000 שקל? אתם יודעים כמה הורים בוכים, שמעתם בתסקית, מה אתם חושבים שזה מהאוויר, מגיעים התסקיתים האלה, הם מבוססים על דברים שקורים בשטח. הדמעות של האימהות הללו, של ילד שהגיע אחרי כל כך הרבה תפילות, לפעמים זה בן יחיד, שפתאום נופל למכשירים הללו. הלו אתה המוכר ראית אותו, אתה ראית אותו נכון? ראית אותו מגיע אליך לחנות, ראית עליו צורה של בן ישיבה. מה אתה מוכר לו? תשאל אותו רגע מה הטלפון של אבא, בוא נתקשר אליו, נראה אם הוא מסכים לך. תדווח אותו להורים, במקום זה אתה מוכר לו, משתף איתו פעולה. בשביל כסף? אז בואו תקשיבו טוב מה אומר הבן איש חי. אני מקריא לכם מספר הלכות בן איש חי, פרשת כי תצא, שנה ראשונה. אומר רבי נשחי, נודע כי ארבע מרות יש באדם. בגוף האדם יש לנו ארבע סוגים של מרה. מרה אדומה, ומרה שחורה, ומרה ירוקה, ומרה לבנה. ארבע מרות בגוף האדם. והנה ידוע, דהמרות של האדם מוטלים בכיס, בתוך כיס, בגוף. ועיקר בריאות האדם הוא שיהיו המרות שקולים במידה שקצב להם השם יתברך בטבע. שלא תעלה ותתגבר אחת על חברתה. אומר הבן איש חי, יש פסוק שאומר כך, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן. זה מדבר על אדם שמוכר סחורה לרבים, והוא מחזיק שתי משקולות, שניהם נראים באותו גודל, כתוב על שניהם 1 קילוגרם, אבל האמת שאחד שוקל קילו, ואחד שוקל 800 גרם, רק הוא נראה כקילו. אז כשהוא מוכר לאנשים, הוא שם את האבן שלה 800 גרם, הוא עובד עליהם ב-200 גרם. וכשהוא שם את האבן הגדולה, זה כשהוא קונה סחורה. כדי להרוויח יותר. בקיצור, הוא מרמה במשקלות. אומר הבן איש חי, התורה אומרת, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, האבנים של המשקולת, אל תרמה בהם. אומר הבן איש חי, כך, שאם האדם יעשה במוזניים, שתעלה הכף הזו על חברתה בדרך עוול ומרמה, או בלשון שלנו, מי שמתפרנס בדרך של עוול, שהוא מצער מישהו אחר, ואין לך עוול גדול ממי שמוכר לבחור סמארטפון, והורס את הילד ואת האמא והאבא שלו, ולפעמים גם את האחים. כשאתה מתפרנס בדרך עוול, אז גם במרות התקלקל המשקל המוטבע בהם. ותעלה אחת על חברתה שלא כראוי. פתאום המראה האדומה מתחילה להתרבות, המראה השחורה מצטמצמת, פתאום השוויון והשיקול שהיה בהם, כשם שאתה מרמה במשקלות ואתה מתפרנס בדרך של עוול, כך גם מתחיל בטבע של אותו אדם להשתנות. המראה השחורה פתאום התרבה, המראה הירוקה יורדת. אני ממשיך לקרוא את הבן איש חי. ותעלה אחת על חברתה שלא כראוי, ובזה יהיה קלקול גדול בבריאות האדם ויחלה. וזה שאמר, לא יהיה לך בכיסך. כיס המרה הוא, אבן ואבן. אין ברכה שורה בעולם על כסף שאיננו כשר. ותראו מה הבן איש חי כותב, לאיזה חולאים זה מביא. ואני מקריא עוד פעם את המשפט שלו. כאשר תעלה כף זו על חברתה בדרך עוול, סליחה, ומרמה. אין לך עוול גדול מזה מלמכור לבן ישיבה סמארטפון, טאבלט, מחשב, איזה סים שיוכל לעקוף. אין עוול גדול מזה. אני חושב שאם מאזינים לנו מוכרים כאלו, אני הייתי מציע להם עצה של חבר טוב, לחפש מקור פרנסה אחר, דרך פרנסה אחרת, כי הפרנסה היא באמת משמיים. ועד רבה הקדוש ברוך הוא יראה את מה שאתה עושה, ויוסיף לך כפל כפליים, על אותו יהודי שבא לפני החפץ חיים, ושאל אותו החפץ חיים, במה אתה מתפרנס? הוא אמר לו, אני מחלק את העיתונים. אז היה עיתונים של גויים שלפני למעלה מ-100 שנה. לא מה שקורה היום בעיתונים. אמר לו, חפץ חיים, למה עבודה כזו, עיתונים של גויים? בוא אני אתן לך עבודה אחרת. אמר לו, אין בעיה, כבוד הרב, מה שתציע. אמר לו, תבוא לי עוד יומיים. הוא בא אליו אחר יומיים. חפץ חיים אמר לו, תשמע, הגוי, הקומר, שמצלצל בפעמון של הכנסייה, כדי לקרוא לכולם, לתפילה שלהם, לתפלה שלהם, הגוי הזה מת, מחפשים מישהו. הצעתי אותך, אתה מוכן לעבוד שם? אמר, כבוד הרב? מה? אני יהודי. אני אצלצל בפעמוני כנסייה? אמר לו, החפץ חיים, והעיתונים שאתה מוכר, הרבה יותר גרועים. זה על עיתונים של לפני למעלה מ-100 שנה. מה היה אומר לך החפץ חיים על טכנולוגיות, על סמארטפונים, על טלפונים? זה מה שבחרת לך לאמצעי פרנסה? אני רוצה להציע הצעה. קשה מאוד לחפר על עבירה כזו, כי זה מתפרס, וזה מכשיל את זה, וזה הולך לזה. קשה מאוד לחפר על זה. עונה דברים יש פה. מסית ומדיח, המון המון דברים רעים. אני רוצה להציע לאותם בעלי חנויות שיודעים שנכשלו בדבר הזה, עצה. עצה לחפרה. תציעו ותודיעו, תתלו איזה שלט. כל בחור שקנה כאן, סמארטפון וכדומה, מוזמן לבוא ולהחזיר ולקבל את כספו בחזרה. תנסו טיפה להחזיר את הגלגל אחורה. כי הבחור גם מרגיש עם זרע, ולפעמים ההורים תופסים את זה כבר. ולפעמים הכסף גם שהוא שילם לא בדיוק כסף שלו. תציעו להם את האפשרות הזאת, תספגו את ההפסד הזה, כדי לעודד החזרת ציוד. תחזירו את אותם המכשירים פנימה. אל תמכרו אותם, אל תתנו את האפשרות שהם ימשיכו להיות בחוץ ולהזיק ולהשחית דבר יום ביומו. שימו שלט בחנות שלכם, שימו מחר בבוקר שלט, מאיר עיניים. כל מי שקנה כאן מכשיר ומרגיש שניזוק רוחנית או מכשיר שאינו לפי טעמו, מוזמן להחזיר ולקבל כספו בחזרה. קשה לכם לתת את כל הכסף, תנו חצי מחיר. תנסו לעודד את הבחורים להחזיר את הסחורה הזו. ועוד פנייה אחת אחרונה לרמים, למשגיחים, לאבות הבית, בבקשה. הבחורים שלנו 3 חודשים בבית, חלקם כבר, כמו שאמרתי, נמשכו לכל מיני מכשירים, קשה לצאת מזה. לא פשוט בכלל. מי יודע איך ייראו הישיבות של אחרי הקורונה? מי יודע כמה בחורים חוזרים ואולי יש להם בכיס אבן ואבן? מי יודע מה יש שם? אני פונה לרמים ששומעים אותנו, או לבני דודים שלהם ששומעים אותנו, תרימו להם טלפון, תאמרו להם את הדברים הללו. אני פונה למשגיחים, לאבות הבית בישיבות, צרו קשר עם הבחורים, קחו עוד הלילה את אלפון הטלפונים של הישיבה, תוציאו אותו מהמשרד, ותתקשרו בחור בחור. מה שלומך בני? למה אני לא רואה אותך? בוא תבוא לישיבה, בוא כבר, הנה חלק כבר חזרו, בוא תגיע, נעים פה, בוא, קשה לך יום שלם, תבוא חצי יום, תצילו אותם, הבטלה הורגת, תצילו אותם. תעשו גם עבודת צוות, פירמידה קוראים לזה. לכו לבחורים שכבר כן נמצאים בישיבה, שכבר כן חזרו. פנה לכל בחור, תגיד לו, יוסי, מי השלושה חברים הכי טובים שלך? 3 אלה, קח את הטלפונים שלהם, אני ממנה אותך, המשימה שלך להחזיר אותם לישיבה. דבר איתם, שכנע אותם, תיצרו איתם קשר, אל תיתנו להם להמשיך בבועה, בחלל הריק הזה, שרק רע יש בו, של הבור ריק, ורק נחשים ועקרבים יש בו. תצילו אותם. אני קורא לא מדם ליבי, מדם ליבם של כל ההורים שפונים אלינו לאתגרים בחינוך. וגם ההורים שעדיין נמצאים בבעיה, או צריכים הדרכה, או ייעוץ, או רוצים את הקורסים המוקלטים שלנו שמחוללים מהפכה, פשוט מהפכה. הדיסקונקי הקטן שנקרא רישיון לחנך, פשוט מחולל מהפכה בעולם. אני נותן לכם את הטלפון של אתגרים בחינוך. 077-405-2003. 077-405-2003. תפנו אלינו, אל תשאירו את המצב כך, נשתדל בעזרת השם לעזור. לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל זה הזמן שלכם, מאזינים יקרים, להתקשר אלינו כבר עכשיו, ל-03-500-93-93, ואני רוצה להתנצל מראש, אם דיברתי טיפה בחריפות, אולי אני לא מכיר אף אחד באופן אישי, לא מבעלי החנויות, ולא משום מקום, אני אומר את זה באמת לעמיתה, לא מכיר אפילו אחד כזה באופן אישי. ולא כיוונתי לאף אחד, ולא מכיר אף אחד. אני רק מדבר באמת מכאב שהוא מצטבר שאי אפשר כבר לעצור אותו. תעצרו את הטירוף הזה. תפסיקו למכור את המכשירים הללו. נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן למאזינים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. המשקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין, בתוכנית המשקיעים, עם אשר גרייבר ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו. פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939 בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמשת מיני דגן. חדש, נסטלה מפנקת אתכם עם חמישה סוגי דגני בוקר בחשרות מעודרת. בסדרה צ'יריוס, קרנץ', קרנץ' במתיקות מעודנת, גולדן מיניס ופיטנס. בתיאבון.
אמא, אני רעב.
אתה ממש לא רעב, אתה צמא.
אמא, אני עייפה.
עייפה? עצמאה. היי, כאן שירי, האמא מהלמידה מרחוק. אתם לא מאמינים לאיזה מבצע הצטרפתי במי עדן. חודשיים חינם על כדי המים המינרליים, וגם 48 מקבוקי ספורט נתנה. אין פלא שהילדים שלי כל הזמן צמאים. יואו, האמת? עכשיו גם אני צמאה.
חייגו, כוכבית 2929, מי עדן.
כפוף לתקנון.
עוד לא מצאתם את המסגרת המתאימה עבור ביתכם? אל תרימו ידיים. תיכון אור חדש ברכסים הוא המקום האידיאלי. תיכון עם פנימיה בקמפוס מרווח, המציע לימודים ברמה גבוהה על ידי צוות מקצועי ומסור. מעטפת חמה משפחתית ומפנקת, ומענה מושלם לצורכי ביתכם. לפרטים 1-800-327-627 1-800-327-627
יקב טפרברג, דור חמישי לאהבת יין ופיופ יין ואלכוהול, מזמינים אתכם לערב יינות טפרברג, גבינות וג'אז. יום חמישי הקרוב בין 19:00 ל-23:00 בפיופ יין ואלכוהול. רמת אשכול, רחוב פארן 7.
יין ואלכוהול, שולטים בנפשי.
ומלאסתם על המשתייה מופרזת.
להבטיח, כולם יודעים, אבל בסעיפים הקטנים, אלו שאתם לא רואים, מסתתרות מלכודות. בזמן שגופים, חברות וארגונים דורשים מכם כסף מראש, החברה המרכזית למימוש זכויות מטפלת במימוש זכויותיכם בלי שקל אחד עם טובי הרופאים. וצוות המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות, יש לכם כתובת מנצחת. לא קיבלתם, לא שילמתם. התקשרו, כוכבית 500, כוכבית 500, השירות אינו משפטי.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בקשרות המעודרת של בדץ מאדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
התעוררתם בזמן לאימון כושר? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלצ'ולר שחם פנסיה נבחרת. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
להתמכר לשקט. ציפורי בכפר. אירוח מפנק באווירה קסומה. רשת מלונות ציפורי קלאס. כוכבית 3044.
מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וערב טוב למאזין שעל הקו.
שלום, שלום.
בבקשה.
יש לנו ילד שכבר, אנחנו מתמודדים איתו קרוב לשנתיים. ועושים את הכל בשביל להכנס אותו למסגרת, ורשם אותו כבר אולי ב4-5 מסגרות, חוץ מהוצאות הרישום, לא עלה בידינו שום דבר. הילד לא מעוניין ללמוד בשום מקום, והמצב מתדרדר מיום ליום, ופשוט איבדנו בקיצור מה שנקרא את הילד.
בן כמה הוא?
עכשיו הוא בן 16.
כמה זמן הוא בבית, אתה אומר?
שנתיים, אפשר לומר.
מה הוא עושה היום? איך הוא מעביר את היום? בלי משהו מיוחד, אין עבודה, אין כלום, פשוט בבית?
כמו שהרב אומר, יושן, וכל היום הוא שורף בבית עד הערב, ובערב הוא יוצא, וחוזר בסביבות 11, וחלילה חוזר על אותו מצב כל הזמן.
הבנתי, יש עוד ילדים בבית?
כן, שזה חבר אל המודח, שזה בעצם גורם לכוח, ואנחנו לא יודע מה נעשה.
כן. בוא נשאל אותך עוד שאלה אחת. המשמעת שלו, או יותר נכון, המשמעת שלכם עליו, היא על 0, על 50%, על כמה?
שום אפשר להגיד, שהגענו לדרגת 0.
והבחור עצמו...
איבדנו שליטה, פשוט איבדנו שליטה.
הבחור עצמו כן מבקש עזרה? יהיה מוכן לדבר, יבקש עזרה, או שהוא מבחינתו...
אני עושה את זה בדרך גיפין, הרבה הרבה חברים טובים שלי מהכולל, מהבית מדרש, כל החברים הטובים, כל אחד בתורה, בנבדל ניגש אליו, ודבר אליו ליבו, שומע, אבל איך אומרים?
אוקיי.
חלל ריק.
מה הצורה החיצונית? עדיין בגדים רגילים או עבר למדי בית?
לא, ירד מיום ליום. הופעה הולכת ומדרדרת. אם זה התספורת, אם זה ה... היום אני כבר לא...
יש איזושהי דמות, דוד, סבא, סבתא, חבר רחוק, דמות מסוימת שהוא מכבד, שיכולה להשפיע עליו, שהוא מקבל ממנה, מעריך אותה?
היה איתם, היה שתלמוד תורה, ו...
הרב שלו מאחד הכיתות הוא באמת עדיין, אם הוא נניח לא, מדבר...
המנהל של התלמוד תורה מאוד מאוד חיבור, חיבור איתו, מאוד מאוד משקיע עליו, אבל באיזשהו סתיו הוא נטש, כאילו, הוא ראה שאין פידבק, הוא לא הולך לשום מבלכת, הוא רואה את הקושי, נראה לי שגם הוא בעצם קרים מדי.
אבל הבחור כן מכבד אותו עדיין? מעריך אותו, מוקיר אותו?
כן, יש לו הערכה פנימית מאוד מאוד.
טוב, אז בוא נעשה ככה, תשמע, זמננו קצר, אני אתן לך שיעורי בית, אתה תיקח דוות, את השם של המנהל תשים כבר בראש, תנסה לחשוב על עוד בן אדם אחד לפחות, שיש לו השפעה, או לילד יש איזושהי הערכה ממנו, לא השפעה מאיימת. השפעה של, שהילד מאוד מאוד מעריך, מוקיר, איזה סבא, איזה דוד, איזה, כמו שאתה אומר, רב מעבר, עוד דמות אחת. אני אתן לך את מספר הטלפון האישי שלי, תתקשר אליי מחר משעה 14:00, ואני אנסה לראות איך אני יכול לעזור. אתה צריך לתת לי לפחות עוד שם אחד נוסף של מישהו שהילד מאוד מעריך, ונראה מה נוכל לעזור, בסדר?
בעזרת השם.
תרשום את הטלפון שלי,
0-508-405-405-405-405.
אלפיים. בסדר? הטלפון הזה בעיקרון הוא מיועד בימים שאני יכול, אם לא בהרצאה או בפגישה, אז בערבים בין 10-12 בלילה, אבל מחר באופן ספציפי תקשר אליי אחרי 14:00, בסדר?
זה מאוחר, אלה אפשר?
גם אפשר, אין בעיה.
בעזרת השם.
כן, בהצלחה.
תודה.
בהצלחה, אולי נספיק עוד מאזין או מאזינה שעל הקו, ממש בקצרה, ממש בקצרה. ערב טוב.
הלו?
כן, בבקשה, ממש בדקה אחת, בבקשה. כן,
הרב, יש לי שאלה די ספציפית, אנחנו זוג צעיר מאוד מאוד נהנים מהתוכנית של הרב עם ילדה בת 2. וככה אני שומעת לפעמים מהדברים של הרב, שגם בגיל הזה צריך קצת, לא קצת, צריך משמעת.
לא גם, לא גם, בעיקר במשמעת מתחילה כמה שיותר מוקדם, יותר בריא, כן.
אז דווקא לכן השאלה שלי, איך אנחנו יכולים לדעת איפה הגבול? כי אני אקח לדוגמה, אפילו אולי נשמע מצחיק, אבל בארוחת הערב, כמה להתעקש איתה שתוכל מה שהבאתי לה ולא משהו אחר. הרב מבין?
לא, להתעקש איתה זה לא יהיה משמעת. אני אתן לך הנחיה ברורה. קחי לך משימה, או זה יכול להיות, בגיל שנתיים הייתי לוקח משהו של שב ואל תעשה, הכוונה היא נניח איזשהו עציץ בבית שהיא אוהבת להגיע אליו, או איזה פינה שהיא לא צריכה לגוע, וכל פעם שהיא מגיעה לשם, פשוט תמשכי אותה מהיד, לא בתוקפנות, אבל בתקיפות, ותאמרי לה, לא, בזה אמא לא מרשה לגוע. עכשיו תקחי דבר, שלא באמת מפריע לך בתוך תוכך, שלא אוכל אותך. למשל, כשאת רוצה שהיא תאכל את האוכל, אם היא לא עושה, זה מלחיץ אותך, זה מציס. משהו שהוא ממש לא חשוב לך, שהוא ממש רק לצורך העניין. ועליו תעמדי בתקיפות, תרגילי אותה, שפעם, פעמיים ביום, יש, היא פתאום נתקלת בחוקים שלך, בכללים. לא, 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 בספר הזה לא נוגעים. אפילו שזה ספר שבאמת לא חשוב לך, ולא מעניין אותך. עד רבה, רצוי משהו שלא מעורר אמוציות. ופשוט תרגילי אותה בגיל שנתיים, תתחילי להכניס אותה לתפיסת עולם, שהעולם הוא עולם של כללים. אז בגיל שנתיים אנחנו לא נותנים הרבה, אבל פינה אחת בבית, לזה אסור לגוע, או בחפץ הזה. בסדר?
אוקיי, טוב, תודה.
טוב, סליחה שקיצרנו, זמננו תם.
תודה רבה.
זהו, מאזינים יקרים, מספר הטלפון של אתגרים בחינוך, שוב, לרכישת הקורסים שלנו המוקלטים, הן לאלו שרוצים לעבור הכשרה, הן לאלו שרוצים ללמוד כהורים, 077-405-2003. מספר הטלפון, עוד פעם, 077-405-2003. זהו, תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה רבה לשלומו פולק, המפיק, תודה רבה ליעל איבר צייטלין על הפקת התסקיטים, לבצלאל קהל מנהל תוכניות, לאבי רוזן המלכ"ל שדוחף אותנו קדימה קדימה כל הזמן. נשוב ונשתמע בטוב בשבוע הבא. המשך האזנה הריבה ולילה טוב.